ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף סמך וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מסוף העמוד במשנה. הנושא ש... רשמנו בשוליים, כתבנו הכנת השיבלים לקראת המנחה. אנחנו ממשיכים לדבר על מנחת העומר, והמשנה אומרת: קצרוהו ונתנוהו בקופות, קצרו את השיבלים השעורים ושמו אותם בקופות, הביאוהו לעזרה והיו מאבבין אותו. ואנחנו נדגיש פה בעודם במצב שהם בשיבלים, היו מהבבים אותו באור, באש, כדי לקיים בו מצוות קלי, דברי רבי מאיר, כפי שכתוב בפסוק. אנחנו נקרא פסוק בויקרא, פרק ב', פסוק י' ד', והוספנו אותו בשוליים. ואם תקריב מנחת ביקורים לשם אביב קלוי באש, גרס קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. נמשיך במשנה, וחכמים אומרים, בקנים ובקולחות חובטין אותו כדי שלא יתמעך. קנים, יחס למקלות רגילות, זה, הם רכים. וגם הקולחות שהם הכלח של כרוב, ולא במכה חובטים את התבואה יבשה, לא במכה שבדרך כלל חובטים תבואה יבשה. כאן התבואה היא טריה, רכה, ולכן נזהרו שלא להקות במקלות קשיחות. והמשנה אומר כדי שלא יתמעך. נתנו הוא לאבוב את ה תבואה אחרי שחבטו בו, ובזה יש שוני מדבריו של רבי מאיר בניגוד לחכמים. אז נתנו לאבוב, זה כלי של נחושת, ואבוב היה מנוקב כדי שאי האור שולט בכולו. אז מילאו את הכלי הזה ושמו אותו באש כדי לקיים את המצוות הקלי, הקילוי, ואותו כלי היה מנוקב כדי שכפי שהמשנה אומרת, האש יגיע לכל התחולה. שטחוהו בעזרה והרוח מנשבת בו, נתנוהו לריחיים של גרוסות, אלו מחיים שלא היו תוכנים דק דק, והוציאו ממנו איסרון שהוא מנופה ב-13 נפה. אחרי שראינו במשניות הקודמות שקצרו 3 או 5 סעין, מכל זה הוציאו איסרון שזה השיעור למנחה, לעומר עצמו, אחרי שהוא עבר ניפוי ב-13 נפות. ועכשיו מה שאמרנו שניפו בעצם 3 סעים ונשאר הרבה אחרי שהוציאו את היסרון הדרוש לעומר, אז השאר, זה הכוונה לשאר, נפדה, פודים אותו ונאכל לכל אדם. זה לא כמו שיריים של מנחה, הרי זה לא הגיע לשלב הזה, אז פדו את את השאר, וזה נאכל לכל אדם וחייב בחלה. כשיוצרים עיסה, אז מי שיוצר את העיסה הוא יפריש חלה, הוא פטור מן המעשר. השלב שבדרך כלל יש חיוב מעשר, זה נקרא מירוח. מירוח שמחליקים את ה ערימה של התבואה, באותו שלב השיבלים, התבואה הייתה עדיין ברשות הקדש, לא ברשות אדם פרטי, בניגוד לשלב של יצירת העיסה, זה כבר אחרי הפדיון, והוא ברשות הדיוט, אז חיוב כחלה יש, אבל מעשרות אין, כי מרוח הקדש פותר מן המעשר. נראה הנושא הזה בהרחבה בגמרא. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. רואים שיש מחלוקת בין התנא קמא ורבי עקיבא בנושא חיוב מעשרות ממה שתיארנו עכשיו, התבואה אחרי הפדיון ואחרי הפרשת היסרון מכל הסולת פה. תנו רבנן, אנחנו מצטטים את הפסוק שהזכרנו מקודם, אביב, זה אביב, כלומר ראשית הקציר, כלוי באש, ככה כתוב בפסוק, מלמד שהיו ישראל מהפבין אותו באש, כדי לקיים בו מצוות כלי, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין אור לשון קלי, ההבהוב ישירות באש אינו המשמעות של קלי, אלא דבר אחר. רש"י בשורה הראשונה, אין אור לשון קלי, אלא דבר אחר, אם היו מהבבין אותו ממש באור, אינו נקרא קלי. כך היה משתמע מדבריו של רבי מאיר. כפי שראינו במשנה, הם עיכבו את השיבלים ישירות באש. החכמים טוענים שהנהגה כזאת אינו נקרא קלי. הכיצד? אנחנו ממשיכים פה בשורה שלישית מראש אומר על פי הגרסאות השונות. הכיצד? אז מה כן עושים? אבוב, אבוב של כליות היה שם והיה מנוקב ככברה, כדי שתיאור שולטת בכולו. אז כפי שראינו כבר במשנה, וכאן זה בא לידי ביטוי באופן יותר ברור, שכדי לקיים מצוות כלי לפי החכמים צריך להיות על ידי אותו כלי, זה הכוונה דבר אחר. אביב כלוי, והמשך הפסוק כתוב גרס. אין יודע אם אביב כלוי אם גרס כלוי. כשהוא אומר באש הפסיק העניין, והתוצאה מכך שכלוי אינו קאי, אינו שייך לגרס. אלא לפני כן, לפני המצב השלב של גרס, שזה התחינה, רש"י אומר בסוף שורה שלישית, אם אביב כלוי, אם עד שלא יתחן נעשה כלוי, דהה כלוי דקרא אביב קאי, או גרס כלוי, דלאחר תחינה נעשה כלוי, וכלוי דקרא גרס קאי. אז אמרנו, המילה אש הפסיק העניין. אם אנחנו חוזרים לפסוק, בשוליים של עמוד א', שם כתוב אביב כלוי באש, גרס כרמל תקריב וכו'. אז ההבנה כעת שהכלוי לא שייך לגרס, כי המילה אש מפסיקה בין המילה כלוי לגרס. נמשיך בגמרא, שוב ציטוט מאותו פסוק, כרמל רח ומול. ההבנה של המילה, לפי נגיד שיטת הנוטריקון, המילה כרמל, החף רש, הופכים את הרש עם החף, אז מקבלים רח ומול. Rashi כותב, רך ומול נמלל ביד. דבר שהוא, תיאור של, של גרעיני תבועה של סעורים שהם טריים ורקים. אפשר, דרך גלגול בין האצבעות, להוריד את הקליפה. הקליפה של, של גרעין התבועה. וכן הוא אומר, המטרה פה זה להביא עוד דוגמאות שדורשים מילים כנוטריקון. פסוק שמובא עכשיו מספר מלאכים ב' פרק ד' פסוק מ' ב', נוסיף שגם שימוש המשולש שאתם רואים כעת הוא מוסבר בשוליים דוגמאות שדורשים לשון נוטריקון. אז אנחנו ממשיכים, וכן הוא אומר, ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש הלוקים, לחם ביקורים, ועשרים לחם סורים, וחומר בציקלונו, ויאמר תן לעם ויוכלו. אנחנו במסגרת השיעורים כאן במפת התלמוד, לא ניכנס לרקע הפסוק, כל אחד יכול לבדוק בתנך, אבל אנחנו רוצים רק להתמקד במילה בציקלונו, והוא נוטריקון לדבר הבא, בא ויצק לנו ואכלנו ונאה היה ונאה והיה טוב לנו. ואומר עוד דוגמה כאן, הפסוק במשלי מדבר במנאפת, בניאוף, כתוב נתעלסה באהבים. מה המשמעות של נתעלסה? נסע ונתן ונעלה ונשמח ונתחתה באהבים. כך רשי אומר, נתעלסה במנאפתיו, שאומרת למנאף, נסע ונתן בינינו ונעלה למיטה ונשמח ונתחתה, נטייל, כמו מתחתה לפני אביו. עוד דוגמה, ממשיך הגמרא ואומר, כנף רננים נעלסה. מה זה נעלסה? נושא, עולה ונתחתה. כעת רשי מסביר, כנף רננים בר יוחני, אוף, שסוג אוף, נעלסה, נוטריקון, נושא ביצתו, עולה למעלה ונתחתה, ומורידו בקנו, שאינו מטיב ביצתו עד שיעלה בקן המיוחד לו. וכאן רשי מפרק את המילה לאותיות, הנון שנעלס הנושא, העין למד עולה, החט חיתוי, והי חיתוי לשון הורדה. לפני כן ראינו את המילה ונתחתה אצל הניאוף, לשון נטייל. פה אותו מילה כמעט, לשון הורדה, כנתנה במסכת יומה, התחיל מחטא ויורה במתנות האדם. נמשיך בגמרא ואומר, כי ירת הדרך לנגדי, במעשה עם החמור ובלעם, ירתה ראתה נתתה. החמור ראתה מהלך השם וגרם לה לנסות לנטות מהדרך. כעת אנחנו נראה עוד דרשה על המילה קרמל. דבי רבי ישמעאל תנא, קרמל, קר מלא. רשי כותב קר מלא, הרי קר לשון קרים וקסתות, שיהי הזג של כליה מלא בגרעין, שהגרעין מבושל כל צורכו. אז זה תיאור של גרעין התבועה בזמן שעוסקים איתו בהכנת מנחת העומר. קר מלא, לפני כן ראינו הדרשה רך ומל והסברנו אותו למעלה. ורבי קיבא מחייב בחלה ובמעשרות, אמרנו כשלמדנו את המשנה שיש מחלוקת בין תנא קמא ורבי עקיבא בעניין חיוב מעשרות על התבואה שממנו המקדש לוקחת איסרון והשאר נפדה לציבור, נפדה על ידי הציבור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מרוח הקדש. הפעולה של מרוח שמחליקים את הקרי של התבואה בזמן שזה ברשות הקדש, פותר או אינו פותר ממעשרות. אמר רב כהנה, אומר היה רבי עקיבא, מרוח הקדש אינו פותר, כלומר ממעשרות, שלמרות שהוא ברשות הקדש הוא עדיין חייב, עדיין יש חיוב להפריש מעשרות. מעטיב רב ששת, תשימו לב לסימונים פה, יש לנו קושיה ארוכה וזה קושיה משולבת, לכן אתם רואים מספרים אחד ובהמשך שתיים. אז רב ששת מעלה מקור, מותר שלוש סעין הללו, מה היו עושים בו? הכוונה לאותם אותו כמות שנשאר אחרי שהמקדש לקחו את היסרון לצורך העומר, מה עם מה שנשאר? תשובה, נפתה ונאכל לכל אדם וחייב בחלה. בזמן יצירת העיסה זה כבר ברשות אדיוט, הוא חייב להפריש חלה, הוא פטור מן המעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. אמרו לו, פודה מיד גזבר יוכיח שחייב בחלה ופטור מן המעשרות. דבשת מרוח היה של הקדש. תשימו לב שאלו עונים לרבי עקיבא בדבר שלכאורה הוא היה מסכים לו. לולי כך הם לא היו מעלים טיעון מול רבי עקיבא בדבר שהוא עצמו לא היה מסכים, וזה מה שהגמרא אומרת עכשיו. ואם איתא דמרוח הקדש אינו פותר, מהי כאמרי לי? מה הם הגיבו, מה הם ענו לרבי עקיבא? היא זה בדיוק מה שרבי עקיבא סובר, שמרוח על ידי הגזבר אינו פותר ממעשרות. אז למה הם אמרו לו שמי שפודה מיד הגזבר, אחרי שהגזבר עשו, הגזבר הכוונה ההקדש ברשותם נעשה החיוב המרוח, דהיינו המחייב של מעשרות, למה הם אמרו כך לרבי עקיבא? אלא כנראה שרבי עקיבא עצמו אומר ש פדיון מיד הגזבר אינו בסופו של דבר מחייב הפרשת מעשרות. ועוד את רב כהנה בר תחליפה לרב כהנה בעניין מה שנשאר, אנחנו קוראים מותר השלוש סעין, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות לפי שלא ניתנו מעות, המעות הקדש, כשהקדש קנו את התבואה, אלא לצורך להן. כלומר, מעולם כל מה שהמותר הזה, היתרה מעולם לא היו של הקדש. כי אם היו של הקדש, מרוח הקדש היה פותר. אז עד כאן אנחנו סיימנו את הקושיה. בואו נחזור על מה נאמר לפני כן ומה יש לנו ביד עכשיו. רב כהנה בפתיחת הגמרא אמר שלפי רבי עקיבא מרוח הקדש אינו פותר. במהלך הקושיות האלו ראינו שאם התבואה הייתה של הקדש בזמן המרוח, הוא כן היה פטור מהפרשת מעשרות, רק האדם הפרטי חייב במעשרות, לא הקדש. וראינו את זה מהמקור הראשון של רב ששת הביא, ומהמקור השני רואים שהסיבה של רבי עקיבא מדבר על חיוב מעשות על היתרה, בגלל שזה לא היה מעולם של הקדש. כשהקדש קנו את התבואה, הם קנו רק מה שהיה צריך להם, דיינו אותו יסרון שלקחו לעומר, אבל לא השאר, כי אם השאר הייתה גם של הקדש, באמת היה פטור ממעשות הזה נגד רב כהנא. אלא אמר רבי יוחנן, תמוד ערוך הוא בפיו של רבי עקיבא, למה הוא מחייב במעשרות פה בענייננו שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן מה שהם צריכים, אבל בעלמה מרוח הקדש פוטר מחיוב הפרשות. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו ממשיכים לדבר בעניינים שהזכרנו עד כה. המעוין מבליט את המילים מרוח גלגול. מרוח שייך לנושא של חיוב הפרשת מעשרות, זה נקרא הגמר מלאכה של מעשרות, שנקודת הזמן שיש חיוב להפריש מעשרות. גלגול כמובן קשור להפרשת חלה, גלגול זה הכנת העיסה. אנחנו נדגיש גם עם פס כפול שני גופים, ההקדש עובד כוכבים. בעמוד שלנו כעת נראה מרוח בקשר להקדש ובקשר לעובד כוכבים, ובתחילת סמר זיין עמוד א' רואים שוב המעוינים מדגישים גלגול, הפעם הקדש, ואחר כך בשורה שישית מראש עמוד על ידי עובד כוכבים. אז הגמרא ממשיכה, אמר רבא, פשיטא לי דמרוח הקדש פוטר, ואפילו רבי עקיבא לא כמחייב אתם בעניין העומר, הסוגיה שדיברנו עד עכשיו, אלא שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן. ההקדש מעולם לא היו בעלים של אותו יתרה, אבל מרוח הקדש בעלמא פוטר. מרוח העובד כוכבים תנאי היא. לפני שנתקדם נקרא ביחד רש"י קודם על מה שהזכרנו לפני כן. מרוח הקדש פוטר, כגון המקדיש אומרים גדשים, גודש של אומרים, אדם הקדיש אותם, ומיוחן גזבר, פטורין מן המעשר לעולם, כי למפורש לכמן דגנך, ולא דיגון הקדש. דיגון זה בשבילנו כעת הפעולה של שמחליקים הקרי. אז אם זה היה ברשות הקדש באותו זמן, היה פטור בגלל הדרשה, דגנך, דגן שלך, של אדם הפרטי, לא של הקדש. ומשל עובד כוכבים, זה מה שהתחלנו עכשיו, גוי עשה המרוח. מה המציאות? מה קרה פה? כגון, הלוקח מן העובד כוכבים. מי שקנה תבואה שהגוי הוא עשה את המרוח, אני קניתי את זה, אני חייב להפריש המעשרות. דקסבר אין קניין לא בין כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. זה שהתבואה גדלה ברשות הגוי, זה לא אומר שהתבואה פטורה ממעשרות. נכון, הגוי לא חייב להפריש מעשרות, זה לא משיבת מצוות בני נוח, אבל אם נתמקד בחפץ, בחפצה, החפץ תמון בו חיוב הפרשה, על ידי כמובן מי שחייב בהפרשות. לכן ישראל שקנה מגוי תבואה בשלב של המרוח, שהגוי עשה את המרוח, עדיין היהודי חייב להפריש מעשרות. כעת, אבל הגמרא אומרת שהנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, תורמין לשון הפרשה, להפריש משל ישראל אל של ישראל, אם יש ראובן ושמעון ויש איזו הסכמה ביניהם שראובן יפריש את ההפרשות מהטבל שלו לפתור את הטבל של טבל, כמובן זה תבואה לפני ההפרשה, וראובן ושמעון מסכימים שראובן יפריש מתבואתו לפתור את הטבל של שמעון, זה אפשרי. מה עוד? ומשל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים, ומשל כותים על של כותים, ומשל קול על של קול, דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רואים שמרוח הגוי אינו פותר. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים תורמין משל ישראל על של ישראל, ומשל עובדי כוכבים על של כותים, ומשל כותים על של עובדי כוכבים, אבל לא משל ישראל על של עובדי כוכבים ושל כותים, ולא משל עובדי כוכבים ושל כותים על של ישראל. הסיבה לכך, כי מרוח הגוי פותר, ואז יהיה, אם היו מפרישים מהגוי על של ישראל, זה נקרא להפריש מן הפטור על החייב, וזה כמובן אינו פותר. בקיצור, מחלוקת רבי יהודה מצד אחד מול רבי יוסי ורבי שמעון מצד שני, אם מרוח עובד כוכבים פותר או אינו פותר ממעשרות. אנחנו ממשיכים לדף סמך זין עמוד א', גלגול הקדש פותר, אם המקדש, אם ברשות המקדש, הגזבר, מכינים עיסה, אין חובת הפרשת חלה. תתנן, הקדישה עיסתה. עד שלא גלגלה, אם אדם הקדיש עיסה, לפני שזה הוכן כעיסה, לפני הגלגול, לפני הלישה, אז הקדישו אותו, לפני הגלגול, ופדעתה ופדו, הפדו את התערובת הזה לפני הלישה, חייבת. מי שגלגלה ופדעתה חייבת. אם אחרי שההדיוט הכין ולש את העיסה, הקדיש את העיסה ואז פדה את העיסה, יש חיוב הפרשה. בשני המקרים האלו, עצם הגלגול, מעשה הגלגול, הייתה ברשות העדיות. הקדישה עד שלא גלגלה, וגלגלה הגזבר, ואחר כך פדעתה, פטורה, שבשעת חובתה, הייתה פטורה, בשעת חובת הכוונה, בשעת חיוב הפרשת חלה, דהיינו בשעת הלישה, הייתה ברשות הקדש, וזה פותר מחיוב הפרשת חלה. בהמשך הגמרא, שאנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נעסוק בזה, זה עניין גלגול על ידי עובד כוכבים. ולכן אנחנו בתחילת שיעור הבא נמשיך עם הסימונים שהשתמשנו בהם עד עכשיו. המעוין מבליט המילה גלגול, והפעולה נעשה על ידי עובד כוכבים, והגמרא תשאל מה הדין. היא פותחת עם, היא תפתח עם שאלה ארוכה שהיא בעצם בסגנון א' או דילמה ב', אבל אתם תראו שה השאלה מתפרסת על כמה שורות טובות עד שרואים את שני הצדדים. עד כאן שיעורנו להיום.